טוב, אז היום אנחנו מתקדמים שלב נוסף בהכרת נקרא לזה האדם במובן הרחב של המילה, ואחרי הפרקים הראשונים, חוץ מהפרק הראשון כמובן, שהסביר לנו שיש שתי נפשות, אבל מפרק ב' ועד בעצם פרק ה', או בעיקר עד פרק ד', עסקנו בעניין הנפש האלוקית. פרק ה' היה סוג של תוספת ביאור על העניין שהתבהר בסוף פרק ד', על העניין שמחבק את המלך, בין אם זה במצוות, בין אם זה בתורה, התחברות עם הקדוש ברוך הוא שעל ידי תורה ומצוות. אבל עד עכשיו באמת עסקנו בעיקר בנפש האלוקית. ועכשיו אנחנו מתחילים להכיר גם את הנפש הבאמית, שזה דבר חשוב מאוד, לא בגלל דעת האויב, הנפש הבאמית היא לא האויב שלנו. בתוך הנפש הבאמית יש גם יצר הרע, שהוא אכן האויב, כמו שנלמד בפרק ט' שמדבר על מה שנקרא מלחמת הנפשות. אבל בינתיים אנחנו צריכים להכיר את הנפש הבאמית, מכיוון שהיא מקום השליחות שלנו. שם בנפש הבאמית אנחנו צריכים לעשות את השליחות. אז צריך להכיר את תנאי השטח.
אפשר להגיד שהיא אויב, לא, 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 מתוך
חוסר ידיעה
היא אויב. לא,
לא מרצון. כן, אבל זה לא יהיה נכון להתייחס אליה כאויב. גם אותו חקלאי שרוצה, בגלל שאדם לעמל יולד, הוא רוצה שיהיה לו איזה שור שיעזור לו לאבד את השדה שלו, הוא הולך לצוד איזה שור בר, הוא לא יכול להתייחס אליו כאויב. אם הוא מתייחס אליו כאויב, הוא יראה לו בראש ויוכל אותו לארוחת צהריים אם הוא לא שומר כשרות או שיעשה משהו אחר. אבל אם הוא לא מתייחס אליו כאויב, הוא מתייחס אליו כאליעד, גם שדה שהוא לא חרוש, זה גם דבר שצריך לעבוד איתו, וזה לא, מי שמתייחס לזה כאויב לא ממש עושה את זה בצורה טובה. עבודה זה, איך אומרים, עבודה היא חיינו, זה לא האויב שלנו. והנפש הבאמית היא אכן מקום העבודה של הנפש האלוקית. נכון שהיצר הרע שבתוכה, בו אנחנו לא רק, הוא לא רק האויב, הוא לא מחכה שנגדיר אותו כאויב, הוא נלחם כל הזמן, הוא בפועל נלחם, באותו באמת אנחנו צריכים לסמן אותו כאויב, וללמוד אותו, ולהכיר אותו, ולהילחם בו באמת בכל הכלים שעומדים לרשותנו. טוב, אז הוא אומר ככה, והנה איזה לעומת זה עשה אלוקים. מהביטוי זה לעומת זה עשה אלוקים, אנחנו נלמד הרבה מאוד פרטים, אבל הדבר הראשון שמבצבץ לנו ככה לעיניים, זה שזה לעומת זה הפירוש כשיש לנו עניין, הרי כן, כבר למדנו שיש שתי נפשות לאדם, וכבר למדנו שיש אחת מצד הקדושה ואחת מצד הקליפה, אז אנחנו צריכים להבין שהן, יש בהן נאמר מידה מסוימת של הקבלה. הן מקבילות, כמו אדם שמסתכל בראי. מה שהוא רואה מאוד דומה למציאות. כשנתבונן קצת יותר, אנחנו נראה שזה בדיוק הפוך מהמציאות. זה ממש דומה, אבל זה בדיוק הפוך. וגם הזה לעומת זה עשה אלוקים הזה שיש לנו בנפש הבאמית שעומדת מול הנפש האלוקית, גם שם יש מצד אחד דמיון מפתיע, וגם שם יש מצד שני סוג של היפוך. ונראה. כי כמו שנפש האלוקית כלולה מ-10 ספירות קדושות, ומתלבשת בשלושה לבושים קדושים, ככה נפש דסיטרא אחרא מקליפות נוגה, המלובשת בדם האדם, כלולה מ-10 קיטרין דמסאבותא. אז כן, הרבי מיד מראה לנו את העניין של ההקבלה, כמו שהנפש האלוקית יש בה 10 כוחות הנפש. וזה מאוד מעניין שלמרות שבפרק ג' הוא אמר לנו שכתוצאה מזה שהנפש השתלשלה דרך עולם האצילות, אז נהיו בנפש 10 כוחות הנפש, ועד עכשיו קרא להם כוחות הנפש. פתאום הוא אומר שהנפש האלוקית כלולה מ-10 ספירות קדושות. בפרק ג' הוא לא אמר ככה. בפרק ג' הוא אמר כנגד 10 ספירות עליונות שנשתלשלו מהן. כל הנפש, רוח, נשמה, יש בהם, נכון? ככה הוא אמר. כנגד 10 ספירות עליונות. שם זה היה כנגד. אבל פה כאשר אנחנו משווים את הנפש האלוקית לנפש הבאמית, אז באמת כל אותן 10 ספירות קדושות הטביעו את חותמן בנפש האלוקית, ואכן יש בנפש האלוקית השתקפות של אותן 10 ספירות קדושות, שזה אכן הנתינת כוח, וזה אכן היכולת של הנפש לפעול כאן בעולם, וגם להילחם עם המקבילה שעומדת מולה, אותה השתקפות שלה שנקראת נפש הבאמית. אז זה מה שהוא אומר, כך הנפש מסדסיטרא אחרא. אז כבר הוא גילה לנו שיש מושג כזה שנקרא סיטרא אחרא. ומה זה אומר סיטרא אחרא? אנחנו נראה בהמשך. הביטוי הזה הוא ככה, ביטוי קצת מפחיד. רגילים לביטוי הזה בכל מיני הקשרים שליליים ומפחידים. אבל כאשר אנחנו נלמד בהמשך הפרק, אנחנו נראה שמה שבעצם אנחנו צריכים להבין מהמושג הזה, סיטרא אחרא, זה אומר צד אחר. זה התרגום המילולי של העניין, ואנחנו נאמר, זה כן יסביר בהמשך מה המשמעות של העניין הזה, שזה צד אחר מאשר הצד של הקדושה. בכל מקום הוא אומר, ככה נפש דסיטרא אחרא, והוא אומר, מקליפות נוגה, בלשון רבים. טוב, זה נושא מעניין לשים לב אליו, אבל הוא לא מסביר בעצמו, אז אנחנו גם לא ניכנס לפלפולים בעניין. המלובשת, אז הנפש הזאת, אמרנו, היא באה מקליפת נוגה. וזה סיטרא אחרא, דיינו שקליפת נוגה, עם כל הכבוד שזה לא רק גמור, אבל עדיין זה לא צד הקדושה. והיא מלובשת בדם האדם. כשאומרים לנו שהדם הוא הנפש, מתכוונים בשלב הראשון באמת לנפש הבאמית. וכמו שהנפש האלוקית כלולה מ10 ספירות קדושות, כך אותה נפש בעמית כלולה מ10 קיטרין דמסאבותה. אז כמובן שבולט לעין מיד, שכאשר אנחנו מדברים על הקדושה, אנחנו מדברים על 10 ספירות, עם כל הביאורים שיש בספירות, מלשון ספירות ובהירות, מלשון סיפור, שזה מגלה לנו עניין, ועוד פירושים שיש בעניין. וכאן יש 10 קיטרין. והמושג של קיטרין זה שאין ממש התלבשות אמיתית של אחד בשני. אין ממש התכללות. כל אחד הוא בחינה לעצמו. וזה עיקר העניין. יש עוד עניינים בזה שבקליפה באמת אין התלבשות פנימית של האור האלוקי. ולכן הם בעצמם בחינה של מקיפים. ועוד הסברים שיש בזה, אבל בינתיים אנחנו רק מסתכלים על ההקבלה, וכמו שהוא אמר שהספירות האלה שמהם כלולה הנפש האלוקית, הן ספירות קדושות, אז כאן הוא אומר, קיטרין דמסאבותא, טומאה. עוד נדבר, נראה בהמשך במה זה בא לידי ביטוי. שהן, מי הם אותם 10 קיטרין דמסאבות, עכשיו נראה באמת דבר מאוד מעניין. עד עכשיו ההיפוך היה היפוך, נקרא לזה, באיכות. יש קדושה, יש טומאה מול זה, יש ספירות, יש קיטרין לעומת זה. אבל כאן מגיע השלב מאוד מאוד מעניין של ההיפוך, שהוא היפוך גם במציאות, לא רק במהות. והוא מגלה על דברים מאוד מעניינים. כי בנפש האלוקית אמרנו שיש קודם חב"ד ואחר כך יש מידות שהן תולדות חב"ד, שלוש אימות ושבע כפולות. וכאן הוא אומר שהנפש הבאמית כלולה באופן כזה שיש בה קודם 7 מידות רעות, הבאות מארבע יסודות רעים שנזכרים לעיל בפרק א', והערכנו בזה שם, ושכל המולידן הנחלק לשלוש, שהן חוכמה בינה ודעת מקור המידות. אז אם באמת חוכמה בינה ודעת הם מקור המידות, אז למה הוא הופך אותה סדר ושם אותם אחרונים? אז על דרך המוסר יש בזה ריבוי של הסברים ומשלים, והפשוט שבהם הוא שאם השכל הוא מוליד אותם, אז הוא קודם. אבל באמת הסדר הוא ככה, שהמידות של הנפש הבעמית, אפשר לומר שהן משתמשות בשכל בתור, נקרא לזה, הצדקה. קודם מתחשק לו לעשות משהו, ואחר כך הוא מוצא הסבר על פי שכל למה הוא רוצה לעשות את זה, ולמה הוא צריך לעשות את זה, ולמה זה נכון לעשות את זה. סוף סוף הוא רוצה להיות בסדר. אז זה קצת הסבר על דרך המוסר, אבל בהחלט יש לו מקום בענייננו. יש במאמרי חסידות, כשנכנסים יותר לעומק העניין, אז באמת רואים שגם בקדושה, גם במידות של הקדושה, וגם בתניה הוא אומר את זה בעצם די בעדינות, הוא לא ממש נכנס לעובי הקורה, אבל הוא כן, הוא אומר את זה. הוא אומר שהבינוני יכול לפעול עניין של התהפכה במוחין, אבל לא במידות. רק הצדיקים ליבם ברשותם. הבינוני יכול לעשות התהפכה במוחין שלו. זאת אומרת שלמוחין, למרות שהם מעל המידות, יש להם פחות תוקף, נאמר. ולמידות, למרות שהן מתחת למוחין, יש בהם סוג של תוקף עצמי שהבינוני לא יכול לו. כאן זה משתלב מצוין, כי כשאנחנו מדברים על זה שהבינוני מנסה להשתלט על הנפש הבעמית שלו, אז על המידות הוא לא ממש יכול להשתלט. הוא יכול לעשות להם מתקפיה, כי מוח שליט על הלב בתולדתו בטבע יצירתו, כמו שנראה בפרק י' ב'. אבל מעבר להתקפיה הוא לא יכול לעשות להם. והתקפיה מטבעה, זה אומר שאתה כל הזמן במלחמה, שאתה כל הזמן בסכנה, שאסור לך להירדם בשמירה. זה כמו חיה שהיא לא ממש בת תרבות. אבל על המוחין כן אפשר להשתלט. זאת אומרת שהמוחין יש בהם פחות תוקף. אז הבין, כאשר הבינוני, הרי מה אמרנו קודם, העבודה של הבינוני היא עם הנפש הבעמית שלו. הנפש האלוקית יש לה סוג של התעסקות. היא מתעסקת עם הנפש הבעמית. איך היא מתעסקת איתה? במגוון צורות. יש לה דרכים של התקפיה, יש לה דרכים של הסברה, דרכים של התלבשות וקירוב הדעת, כמו שבלקוטי תורה הוא מסביר, שלמה הקדימו חז"ל ברכות קריאת שמע? כדי להזכיר לנפש הבעמית את מקורה במרכבה העליונה. כי כאשר נזכיר לה את מקורה במרכבה העליונה, נכון שהיא השתלשלה משם באופן של ריחוק הערך דרך שמרי האופנים וכיוצא בזה. אבל כיוון ששורשה בפני שור שבמרכבה, אז כאשר אנחנו מזכירים לה את כל הביטול של אותם חיות הקודש והאופנים והשרפים, וקרא זה אל זה, והיה מקום כבודו, אז זה פועל עליה גם על הנפש הבעמית, כמו שהיא בגוף, זה פועל עליה ביטול. ואז ההתבוננות של הנפש האלוקית בקריאת שמע, תוכל לפעול אחר כך שיהיה ואהבת בכל לבבך בשני יצריך, ובכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. מה שעל פי טבע, לא פשוט ואולי בלתי אפשרי, היה לפעול על הנפש הבעמית, אם ניגשים אליה רק כמו שהיא כאן פה בעולם הזה בהמה. אבל כשניגשים אליה מצד שורשה, אז יש אופן כזה, אבל האופן הזה הוא אופן שכלי. מה שאין כן במידות של הנפש הבעמית, כיוון שבמהות של הנפש הבעמית המידות הן קודמות, הן למעלה, מצד התוקף שלהם הן למעלה מהמוחין, אז הבינוני לא יכול להתגבר על המידות של הנפש הבעמית באופן שהוא אופן אמיתי, פנימי, כמו שהוא מצליח לעשות את זה עם המוחין. עכשיו, מה שעוזר כמובן לבינוני בעניין הזה, זה שיש לאותה נפש בעמית שלו, לאותו שור נגח שהוא מנסה להשתלט עליו, לאותו עיר פרא אדם יוולד שהוא מנסה לביית, יש לו גם מה שנקרא נפש השכלית, יש לו שכל. השכל הזה, כפי החלק מההגדרות שיש בחסידות, אז השכל הזה הוא בחינה של מה שנקרא הטוב שבנוגה. כיוון שהנוגה הוא תערובת של טוב ורע, החלק הזה הוא הטוב שבנוגה, הוא החלק המבורר יותר שבנוגה. גם בו אפשר להשתמש לדברים אחרים, כי עם הכוח הזה לומדים את כל חוכמות אומות העולם. כל סוג של חוכמה קונים אותה באמצעות הנפש השכלית. אבל הוא מספיק עדין ומספיק מבורר הכלי הזה, שכאשר תשתמש בו, כאשר תשתמש בו לקנות עניין של תורה ומצוות, אז עניינים של תורה יכולים להתלבש בו בפנימיות. וכאשר הם מתלבשים בו בפנימיות, הם מגיעים לשלב שאפשר לשנות אותו. את הנפש השכלית, על הנפש השכלית, הנפש האלוקית שלנו יכולה להשתלט. על המידות לא ממש, רק באופן של התקפיה, זה אומר שצריך כל הזמן להחזיק את הרצועה ואת המקל, ולא להיות שענן אפילו לרגע. כי הוא רוצה לדבר כאן מצד התוקף, הוא רוצה לדבר מצד התוקף, לא מצד הסדר. הסדר הנה חינמי, יש מוחין ואחר כך יש מידות, כי גם פה הוא אומר שהשכל הוא מולידן.
זה לא עבודה,
אני לא יודע, אולי חלק גדול מהעבודה היא במוחין גם כן. יש לנו הרבה עבודה עם המוחין של הנפש הבעמית.
עכשיו אמרנו שזה עבודה מסוג שומר, זה לא כל כך קשה, כמו...
זה נכון שזה לא עבודה קשה, אבל עדיין לנפש האלוקית קשה מאוד, קשה מאוד לדבר עם, נכון שכתוב ידע שור קונהו וחמור יבוז בעליו, האדם לא ממש מרבה בשיחה, לא צריך להגיד לו אל תרבה בשיחה עם השור והחמור כמו שאומרים לו בהזדמנויות אחרות. אין חשש שהוא ירבה שיחה עם השור והחמור. לפעול על הנפש, הנפש האלוקית שלנו כאשר היא צריכה לשוחח עם הנפש השכלית של הנפש הבעמית, זה קשה למות. יותר מזה, כמו שאנחנו, הנפש הבעמית היא הממוצע בין הנפש האלוקית והגוף. וגם כשאומרים שרצונה של הנפש האלוקית, שיהיה הגוף, המוח והגוף ממולה ממנה לבדה, זה ממולה ממנה לבדה כמו שהיא מתלבשת בנפש הבעמית. הנפש האלוקית אין לה תקשור ישיר, חיבור ישיר עם הגוף. הנפש האלוקית לא יכולה להזיז את היד. לא יכולה פשוט. הנפש הבעמית היא זו שמזיזה את היד ואת הרגל. מכיוון שרוב מצוות התורה ככולן הן מצוות מעשיות, אז הנפש האלוקית צריכה להתעסק עם הנפש הבעמית. עם המידות של הנפש הבעמית קשה לה מאוד. אבל יש לה דרך. כיוון שסוף סוף השכל המולידן, אז נכון, היא מתעסקת עם הנפש השכלית, ודרך הנפש השכלית היא מצליחה משהו לפעול על המידות, אבל כיוון שסוף סוף אמרנו זה לעומת זה, והנפש הבעמית היא הפוכה מהנפש האלוקית, למידות אין ביטול אל המוחין. השכל מוליד אותם, נכון, זו עובדה טכנית, אבל למידות אין כל כך לפחות ביטול אל המוחין. כשהם מאוד מתאמצים, אז אפשר לעשות להם התקפיה. אבל לא מעבר לזה. לפחות לא בצורה הרגילה. בפרק י' אנחנו נראה בעזרת השם שיש עניין, שהרגל נעשה טבע, ושמעט מעט בתכונות מסוימות, בדברים פרטיים, אדם יכול כן להגיע למדרגה כמו המדרגה של צדיק, כי בעצם כך גם מתוכנת אותו המנגנון של הרוע שנקרא לזה שבנפש הבעמית, שחזל מספרים לנו על, על הטקטיקה שלו, שהיום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו ללך בעבוד עבודה זרה, אז המנגנון שם בנוי בצורה כזאת שהוא לא מיד בא ואומר לך את מה שהוא רוצה שתעשה. הוא בנוי באופן כזה שהוא לא גורם לך להתקומם אף פעם. אז אנחנו יכולים לנצל את המנגנון הזה, ומאויבי תחכמני, ועוד נדבר על זה בעזרת השם, בפרקים הבאים, שבאמת השיטה שבה צריכה לנקוט הנפש האלוקית, זה, א', איך אומרים, שטח משוחרר לא יוחזר. אבל באמת צריך לדאוג שהגבול יהיה כל הזמן אצל היריב. כל הזמן לספח עוד חלקים תניים, אפילו שזה יהיה כחוט השערה בכל פעם. אבל כל הזמן שזה יהיה באופן שיש איזושהי התקדמות. כי זה בעצם הטקטיקה שלו, ומאויבי תחכמני. ובדרך הזאת כן אפשר לפעול, ועד לפעול באופן כזה, כמו שאדמו"ר הזקן אומר בפרק י"ד, שמי שנולד להיות בינוני, בואו נדבר על זה שחלו שינויים בעניינים האלה, אבל בפשטות לפי מה שכתוב בפרק י' ד', מי שנולד להיות בינוני לא יגיע להיות צדיק במובן המלא של העניין. אבל בפרטים הוא כבר כמו צדיק. כי אדם שומר מצוות, לא קם בבוקר בשבת ומחליט שהוא רוצה, אין לו מאבק עם לחלל שבת, לנסוע לים או לעשות על האש בצר. אין לו מאבק כזה. למה אין לו מאבק? כי היצר הרע שלו יודע שחבל על הזמן, שזה מלחמה עבודה. הוא לא מזניח את זה, הוא חולם על זה, זה יעד מבחינתו. אבל לא היום ולא מחר, מי יודע מתי, אולי נגיע לשם פעם. בינתיים עובדים על מה שזמין, על מה שמציאותי. אז יש דברים כאלה שבהם בפרטים, בעניינים מסוימים, אפילו בעניינים של מידות, כן אפשר לפעול איזושהי תזוזה כזו או אחרת במשך הזמן, על ידי עבודה כל הזמן, בלתי מתפשרת. לא. יש בנפש הבעמית כוח חזק ביותר, עיקר הכוח של הנפש הבעמית, עיקר הכוח המניע של הנפש הבעמית, זה נקרא כוח המתאווה. ואותו כוח המתאווה, דם כוח פון גלוסטן, כמו שזה מובא בחסידות, הכוח המתאווה שיש בנפש, בו מתלבש אותו נקודת הרע שיש בנפש הבעמית. מכיוון שזה הכוח הכי חזק של הנפש הבעמית, עליו מתלבש כל הרוע בעצם של הנפש הבעמית. זה משפיע אחר כך ליתר הכוחות. אבל על הכוח הזה מתלבש הרוע של, אמרנו, נפש הבעמית היא מקליפת נוגה. שם היצר הרע. היצר הרע זה לא כוח המתהווה בעצמו. אבל אם הוא אמר לנו שעיקר מקום משכן הנפש האלוקית באדם זה במוח שבראש, ומשם גם נמגיע לחלל הימני של הלב, אז וכשהוא אומר לנו שמקום משכן הנפש הבעמית זה בחלל השמאלי, כשאנחנו נחפש יותר בדקדוק איפה באמת נמצא המפקדה הראשית, איפה ראש הנחש באמת נמצא, באותו הכוח המתאווה של הנפש הבעמית. שאם תצליח לכבוש אותו, ניצחת את המלחמה. אם תצליח לכבוש את הכוח המתאווה של הנפש הבעמית, להכניע אותו, להכפיף אותו, שהתענוג שלו יהיה מעניינים של קדושה, רתמת את השור בצורה המושלמת ביותר לענייניך, רוב תבואות בכוח שור, אתה בעצם עשית את העניין. ולכן, ומה הראיה שאי אפשר להגיד, הראיה הכי פשוטה, כבר מפרק א' אנחנו יודעים את זה, שאי אפשר להגיד שהיצר הרע הוא הנפש הבעמית, כי הוא מצטט לנו מרב חיים ויטל, שלכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. אז אם יש שתי נשמות, אז אי אפשר להגיד שאל הצדיק יש שתיים, אם אחת מהם היא היצר הרע, כי לצדיק אין יצר הרע, כמו שנראה בהמשך. אז זו הוכחה מוחלטת כבר משם, וכשנעסוק בפרק י' בצדיקים, אז אנחנו באמת נדבר על העניין ונראה שמגביר כל כך את כוח הנפש האלוקית עד שמגרש ומבר את מה? את הרע שבנפש הבעמית. ואז נפש הבעמית כשלעצמה נהפכת לטוב גמור. כמו קליפת נוגה שאתה מברר אותה, אוכל אותה, משתמש בה לשם שמיים, מעלה אותה לקדושה, דוחה ממנה את הרע, אתה נשאר רק עם הטוב. במקור, ככה שם ברא אותה. מה המשמעות של זה שאני אומר שהלחם שלך שאתה אוכל, שאתה קונה במקולת לחם, אז הוא מקליפת נוגה? המשמעות היא מאוד חשובה, שהוא כשר. כי אם הוא לא היה כשר, אז הוא לא היה מקליפת נוגה, היה משלוש קליפות הטמאות, כמו שנראה בפרק הבא. אם הוא כשר, אז הוא נפש הבא, אז הוא קליפת נוגה. וזה אומר שיש לך מקום להתעסק איתו. והוא רוצה להראות לנו הוכחה, וכבר ראינו הוכחות דומות לעניין. מה זה אומר שהשכל מוליד אותם? אז אחרי שהוא אומר שהשכל המולידה נחלק לשלוש, אין חוכמה בינה ודעת מקור המידות, מה ההוכחה שהשכל הוא מקור המידות, אם בפרט שאנחנו מונים את המידות קודם ואומרים שיש להם תוקף עצמי של המוכינן? אז הוא אומר, כי המידות הן לפי ערך השכל, זה ההוכחה שלנו. כי הקטן חושק ואוהב דברים קטנים, פחותי הערך. הרי אם תאווה זה דבר טוב, ואם התינוק הקטן הוא רוצה את כל התאוות שבעולם, אז למה הוא לא מחפש את התאוות שגדול מבין שזה התאווה האמיתית? והוא משמח מאוד ורוצה ובוכה וכועס שלא נותנים לו את אותם דברים קטנים ופחותי הערך. אז התאווה היא אותה תאווה, אבל השכל שמוליד אותה הוא שונה. וכיוון שהשכל הוא שכל של קטן, אז גם מה שנולד ממנו זה תאווה בעניינים קטנים. זה מה שהוא אומר, כי המידות הן לפי ערך השכל, ובתור ראיה, כי הקטן חושק ואוהב דברים קטנים, פחותי הערך, מדוע? לפי ששכלו קטן וקצר להשיג דברים יקרים יותר מהם, וכן מתכעס ומתקצף מדברים קטנים, וכן בהתפארות ושאר מידות. ועשר בחינות אלו הטמעות, כשאדם מחשב בהן, או מדבר, או עושה, עכשיו תשימו לב לביטוי הזה, יש פה עשר בחינות שאדם מחשב בהן, או מדבר בהן. הוא מדבר במה? הוא חושב מה? הוא חושב מאותן עשר מידות. אז יש שלושה לבושים, כמו שלמדנו, וזה בעצם השלב, אחרי שהוא הסבר לנו, מסביר לנו שיש עשרה כוחות, אז הוא מסביר לנו שיש שלושה לבושים. אבל באיזה אופן הוא מסביר את זה? כי כשהוא דיבר על ענייני, על הנפש האלוקית ושלושת לבושיה, אז הוא אמר שהלבושים האלה הם לבושים מהתורה ומצוותיה. הוא לא אמר שהלבושים הם מעשר הספירות הקדושות שלה. שכשאדם מדבר וחושב ועושה בעשר הספירות הקדושות של הנפש. הוא לא אמר כזה דבר שם. פה הוא כן אומר. פה זה אומר, ולמה זה כך? שוב חלק מאותו היפוך, שכשאנחנו מדברים על הנפש האלוקית, הנפש האלוקית עיניה נשואות כלפי מעלה. והיא מסתכלת על מה שהיא מקבלת מהקדוש ברוך הוא. היא מקבלת מהקדוש ברוך הוא את התורה, תלת קשרין מתקשרה ענדה בדה, ישראל באורייטה ואורייטה בקודש בריחו, זאת אומרת הסדר הוא הפוך, קודש בריחו באורייטה ואורייטה בישראל, אז הסדר הוא כזה. וכיוון שהסדר הוא כזה, אז הנפש האלוקית שכל מה שהיא רוצה זה להידבק בקדוש ברוך הוא, אז הלבושים שלה הם מהתורה ומצוותיה. מה שאין כן כשמדברים על הנפש הבעמית, אז היא ממוקדת בעצמה. נכון שאת התאוות שלה היא גם מחפשת בחוץ, אבל הסיבה שהיא מחפשת את התאוות בחוץ זה כי היא מונחת בעצמה, היא הציר המרכזי, כמו תינוק שהוא הציר המרכזי שסביבו סובב כל עולמו וכל היתר זה מין שלוחות שלו, אז בעצם ככה גם מרגישה הנפש, ולכן ההתבוננות שלה זה באותם עשר הבחינות של אותה של הנפש עצמה. אז כשאדם מחשב בהן או מדבר או עושה, הרי מחשבתו שבמוחו ודיבורו שבפיו וכוח המעשי שבידיו ושאר איבריו נקראים לבושי מסב ולבושי טומאה לעשר בחינות אלו הטמעות שמתלבשות בהן בשעת מעשה או דיבור או מחשבה. טוב, אני חייב להמשיך עוד שתי שורות. והן הם, מה הם באמת, מה הם העניינים האלה ששייכים לנפש הבעמית? ואין הם כל המעשים אשר נעשים תחת השמש. בעצם כל מה שמתרחש בעולם, למעט העניינים שעושים אותם בקדושה, למעט העניינים שעושים אותם לשם שמיים, למעט המצוות ומעשים טובים של יהודי ואפילו ריקנים שבחמלאים מצוות כרימון, אבל כל המעשים האחרים שנעשים תחת השמש, כל מה שקורה בעולם, שאשר הכל הבל ורעות רוח. הוא מפרש בצורה מעניינת על פי הזוהר מה זה נקרא רעות רוח. רעות רוח, אנחנו היינו חושבים שזה רעות מלשון רעותה, שזה הרצון של הנפש. מה שאתה רוצה, אתה רוצה את זה, אתה רוצה את זה, מתחשק לי כזה, מתחשק לי כזה, כל הזמן אתה מונח בעצמך. אבל הזוהר הקדוש מפרש בצורה מאוד מעניינת. הוא מסביר ראות מלשון תרועם בשבט ברזל, שזה לשון שבירה, ראוע. כן, כמו כלי חרס, אתה בא עם שבט ברזל, לימות של ברזל, אתה לא צריך להתאמץ הרבה, אתה מיד הופך אותם לראויים ולשבורים. זה הפירוש תרועם בשבט ברזל. אז גם כאן, ראות ההבל וראות רוח מפרש הזוהר, כמו שכתוב בזוהר בשלח, שהן תבירו דרוחה. שהם שברון הרוח. על איזה רוח מדובר פה? כמובן על הרוח של הקדושה. שכאשר הרוח של הקדושה באה להסתכל כאן על כל ענייני העולם הזה, אז היא רואה דבר חמור מאוד. שכל ענייני העולם הזה, רובם ככולם, הכל הבל ראות רוח, הכל כלום, הכל מיועד לתאווה ולכבוד ולעניינים חיצוניים, ובעצם שום דבר לא מכוון לעבודת השם. אז זה הפירוש, כל המעשים אשר נעשים תחת השמש, אשר הכל הבל וראות רוח, תבירו דרוחה. וכן כל הדיבורים וכל המחשבות אשר לא להשם הם, אבל לרצונו ולעבודתו. כל מה שלא מכוון ומדויק ונעשה במפורש לשם שמיים, אז זה לא להשם המה ולרצונו ולעבודתו, שזהו פירוש לשון סתרא אחרא. מה זה סתרא אחרא? פירוש צד אחר שאינו צד הקדושה. וצד הקדושה אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, וכדי לזכות להמשכה והשראה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, צריך לעשות לזה כלי, ואין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתברך. לא כמו אלה שהקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, אלא על ידי הביטול נעשים כלי להשראה של הקדוש ברוך הוא. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעילוי ועד.